השיעור לחטא אלול בשנה פשוטה. מתחילים מגרת י' ב' בגרת הקודש. בדף קוף י' ז' עמוד א' מתחילת ההיגרת. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 234, במילים משאר מידותיו הקדושות התברך.
מעשה הצדקה שלום. ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. זה הלשון של הפסוק. כשמסתכלים על מפרשי הפסוק, אז המפרשים מסבירים שהפסוק הזה מדבר על נקודה אחת, ורק ליופי המליצה חוזר על עצמו בסגנון שונה. מעשה הצדקה ועבודת הצדקה זה אותו דבר. ומה השכר? בחלק הראשון כתוב שלום, ובחלק השני כתוב השקט ובית אחד עולם. אותו דבר, שיש שלום אז יש שקט, זה לכאורה נראה אותו דבר. אז יש באמת מפרשי התורה שאומרים שכאן בפסוק יש רעיון אחד, שיהודי נותן צדקה, יש לזה תוצאה של שקט, של שלום וכן וכן הלאה. אבל כשמסתכלים לראשונה, מי שמתייחס לזה ואומר שהפסוק כאן מדבר על שתי רמות שונות לגמרי, זה התרגום של יונתן בן עוזיאל. הוא על הפסוק הזה מבהיר, כפי שתוכלו לראות אחר כך בלשונו, שמעשה הצדקה זה דבר אחד ועבודת הצדקה זה משהו אחר לגמרי, זה שתי דברים שונים, וגם התוצאה שונה. שלום והשקט ובטח זה שתי דברים שונים. אם כך שכתוב פה פסוק והיה מעשה הצדקה שלום, זה קו אחד, זה רמה אחת, ועבודת הצדקה השקט ובטח אחד עולם זה רמה אחרת. ככה אומר בתרגום יונתן בן עוזיאל, ופה באיגרת הזו יסביר אדמו"ר הזקן ויתן את הקו הכללי הזה, מה ההבדל, כמו שאמרנו קודם בהקדמת העניין, מה ההבדל בין מעשה לבין עבודה. כדי להבין את זה, זאת אומרת להבין ההפרש שבין מעשה לעבודה ובין שלום להשקט ובטח, כדי להבין את ההבדל, אז הוא מקדים מה זה נקרא שלום בכלל. אנחנו מדברים על שלום, השקט ובטח זה רמה יותר גבוהה בשלום. אז קודם כל נראה מה זה בכלל שלום, ובשלום עצמו נראה יש רמות, שלום ברמה רוחנית עד שזה יורד לשלום ממש בנפש האדם. כשנבין בכלל מה זה שלום, אז נוכל להבין מה גורם לשלום. לשלום גורם מעשה הצדקה. אם יש לנו כבר שלום אחרי המעשה של הצדקה, מה חסר עוד שצריך עבודת הצדקה? מה חסר בשלום שצריך השקט ובטח עד עולם? כדי להבין את זה, אז כמו שאנחנו אומרים, נתחיל להבין מה זה שלום. על פי מה שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, עושה שלום במרומיו. פסוק שכולנו מכירים, אומרים את זה בכל יום ויום. אומרים על זה חכמים בגמרא, מה זה עושה שלום במרומיו? ההמשך הוא יעשה שלום עלינו. אבל זה מתחיל קודם כל ששלום הוא עושה במרומיו. במרומים. מי רב במרומים שצריך לעשות שם ביניהם שלום? אומרת על זה הגמרא כך, כי מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש, ואין מחבים זה את זה. זה הלשון, עד פה הלשון של הגמרא. מיכאל וגבריאל הם שני הפכים, ומכיוון שהם שני הפכים אז היה צריך להיות ביניהם חוסר שלום, זה שר של מים וזה שר של אש, והקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו. מה זה נקרא שמיכאל הוא שר של מים וגבריאל הוא שר של אש? היינו יכולים להבין אולי, הרי ידוע שהמלאכים גם יש להם גוף, רק הגוף של המלאך הוא גוף יותר זך ועדין לעומת הגופות שלנו של בני אדם. ככה רמב״ם אומר, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. אז הרמב״ם מסביר שהגוף של המלאך הוא גוף עדין, אין בגוף שלו את המרכיב של האפר שיש אצל המרכיב של הגוף שלנו, ואת המרכיב של של כל המלאכים זה כולם רוחניות. היינו יכולים אולי לחשוב שהביטוי שר של מים זה בא לבטא את את צורת הגוף שלו, הוא שר של מים, הוא כאילו מקור המים, ושר של אש הוא כאילו מקור האש, זה כל הכוונה. ומה אדמור זה כן? כלומר, אנחנו ראינו כמה וכמה פעמים שכשאדמור זה כן מביא ציטוט ואומר כלומר או ביטוי דומה, אז הוא בא לשלול כאן הבנה שהיינו יכולים להבין אילולי הוא היה מבהיר לנו את הכוונה. אז הוא מסביר כלומר, מה הפירוש שר של מים ושר של אש? שמיכאל שר של חסד הנקרא בשם מים. מים זה משל ואש זה גם משל. שר של מים פירושו שר של חסד, שר של אש פירושו שר של גבורה. חסד וגבורה הם שני מידות מהשבע מידות האלוקיות שיש בעולמות עליונים, שתי מידות מנוגדות זה לזה לחלוטין, כפי שמיד נראה מה דורש חסד ומה לעומתו דורש גבורה. והניגוד שיש בין חסד לגבורה הוא ניגוד שאם הניגוד הזה ימשיך אז בעצם יהיה בעיה האם העולמות בכלל יקבלו איזשהו שפע ואיזשהו נתינה, כי מצד מידת החסד צריך להיות משהו אחד ומצד הגבורה בדיוק להפך. נראה את המשך על השם. חסד הנקרא בשם מים. למה לחסד קוראים מים? היורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כמו מים בגשמיות, התכונה שלהם שאיפה ששמים את המים הם תמיד מחלחלים כלפי מטה, תמיד מנסים לרדת כלפי מטה. אותו דבר חסד, כל המושג של חסד מה זה? לתת, כמו שכבר היה לנו את בטניה, חס דל. חסד זה מרכיב של שתי מילים, הוא חס על הדל, על מי שאין לו. חסד זה נתינה של העליון לתחתון, זה כמו מים. והוא בחינת השפעה והתפשטות החיות מעולמות עליונים לתחתונים. כל שפע של חיות בכל המובנים של חיות שיורד מלמעלה למטה זה נקרא חסד, מים. אז מצד מיכאל הוא אומר שצריך להיות חסד, דהיינו נתינת שפע בלי שום הגבלה למטה מטה כל הזמן. ובחינת אש, גבריאל שהוא נקרא שר של אש, מה זה אש? שטבעה לעלות למעלה. טבע האש הוא בדיוק ההפך מטבע המים, המים מחלחלים כל הזמן כלפי מטה, האש אנחנו רואים שהטבע שלו תמיד זה לעלות כלפי מעלה. מה זה, מה המידה שאש מייצגת? היא בחינת הגבורה והסתלקות השפעת החיים ממטה למעלה. גבורה, אש, זה בדיוק להפך, לא לתת לתחתון, למנוע ממנו את הנתינה. ואם כבר, אם כבר אין ברירה צריך כן לתת, אז אומר שלא להשפיע, רק בצמצום עצום ורב. גבורה אומרת קודם כל לא להשפיע, ואם כבר להשפיע אז צריך למדוד היטב היטב אם בכלל ראוי ונכון ומגיע לו. ולכן הקו שלו זה שהשפע יישאר במקור, לעלות למעלה, לא לתת לתחתון כלום. אז חסד וגבורה הם בעצם שני הפכים, הם שני הפכים שאין יכולת למזג ביניהם, כל אחד במקומו אומר בדיוק ההפך מהשני, והן מידות נגדיות והופכיות זו לזו. והיינו, מתי הניגוד הזה בין חסד לגבורה ממשיך ומתקיים? כשאין בבחינת מידות לבדן. כאשר יש את החסד בכינוי מידה והגבורה קוראים לה מידה, יש שבע מידות, כשקוראים לזה מידה, מה זה נקרא מידה? הוא מדוד. היה איזה בשיעור חיטת היום, נתנו שם אנשי מידות. מה זה אנשי מידות? אנשים שיש להם מדידה, פעם זה כלפי מעלה, פעם זה כלפי מטה, אבל עצם הדבר שמודדים זה נקרא שהדבר הוא עם מידה וגבול. כאשר כל מידה נמצאת במקומה ואז קוראים לה מידה, כשהיא במקומה וקוראים לה מידה והיא נשארה בצוויון שלה, לא יכול להיות בשום אופן מיזוג עם המידה ההופכית והנגדית, כי היא אומרת את הקו שלה ולא נותנת מקום לקו של השני. איך יכול בכל אופן להיות שיהיה ביניהם שלום? אז האמת היא שבמידה מסוימת השלום שביניהם הוא לא שלום מוחלט. מדוע? כי כפי שהם, כל אחד במהותו, הוא לא יכול להתחבר עם השני בשום אופן. אז מה זה נקרא לעשות ביניהם שלום? הדרך היחידה שכתוב לעשות ביניהם שלום זה שמתגלה משהו מעליהם, כשמתגלה המקור שלהם, וכשהמקור שלהם מתגלה, אז באותו רגע הם מוכנים להיות ביחד. אבל למה הם מוכנים להיות ביחד? בגלל שכשמתגלה המקור, אז החסד מפסיק להיות חסד והגבורה מפסיק להיות גבורה. מתי? כמו על דרך משל, כשיש לנו בין שרי המלך, יש למלך שרים עם אינטרסים מנוגדים לגמרי. כל שר מושך את התקציב לכיוון שלו ולא רוצה שאפילו פרוטה אחת ילך לכיוון של השני, והכיוון שלו הוא ממש להפך מהשני. זה יפעל בכיוון שהוא כולו חסד והשני יפעל בכיוון שהוא כולו גבורה.
זה כיוון תרבות, זה כיוון כן, תורה,
חינוך. בדיוק לב. אז שני, כל ההפכים הללו כשהם נמצאים כל אחד במקומו, אז הם מנוגדים, לא מוכנים בשום אופן להתמזג. מתי שהמלך יורד ובא אליהם, או שלהפך שניהם עומדים בפני המלך, כששניהם עומדים בפני המלך הם פתאום חברים טובים והם ביניהם ניגוד אינטרסים, הכל בסדר. מה קרה? כי באותו רגע שהם עומדים מול המלך, כל אחד מהם שוכח את התדמית של עצמו, כל אחד מאבד את הישות שלו. מה יש להם אז? רק את המלך שמעליהם. ברגע שהמלך שמעליהם מאיר עליהם, אז הם לא רואים בכלל שיש ביניהם ניגוד. להפך, הם רואים שבעצם יש, הרי המלך באמת יש לו יעד אחד ומטרה אחת, להניג את המדינה, ובשבילו, בשביל הנהגת המדינה, הוא צריך גם את זה וגם את זה, ובאמת אין ביניהם ניגודים מצד המלך. כל הניגודים נכנסים כשכל אחד נמצא בעולם שלו. כשהמלך נמצא ביניהם אין ניגודים, אבל אז זה לא נקרא באמת שלום אמיתי, כי השלום נוצר בגלל שמחקנו את החסד לפי תבניתו ואת הגבורה לפי תבניתו. מחקנו אותם, הם לא נמצאים כל אחד במשבצת שלו, הם נמצאים בעצם כל אחד במקור שלו, ובגלל שכל אחד נמצא במקור שלו, כשהמקור מאיר עליו, אז בעצם אין שום בעיה שאחד יהיה עם השני. אך הקדוש ברוך הוא, אומר אדמו"ר הזקן בלשון שלו, עושה שלום ביניהם. דהיינו, איך הוא עושה ביניהם שלום? על ידי גילוי. ראה שיש כאן גילוי, אז כל אחד מאבד את המידה שלו, את התבנית שלו, שמתגלה בהן הערה רבה והשפעה עצומה מאוד מאור אינסוף ברוך הוא. השפעה גדולה מאוד, הערה גדולה מתגלית מעל המידה של חסד ומעל המידה של גבורה, ואז ביניהם אין שום ניגוד. אשר כשמו כן הוא, כשקוראים למקור שלהם אין סוף ברוך הוא, שאינו בבחינת מידה חס ושלום. הם, כל אחד מהם נקרא מידה, מידת חסד, מידת גבורה, אור אין סוף. מה זה אין סוף? שאין לו מידה. אז אם הוא מתגלה, אז אין מידה, אין מושג הזה של מידת החסד ומידת הגבורה. המידות כפי שהם בעצם מאבדים מהמשמעות שלהם, אלא למעלה מעלה עד אין קץ. המקור שלהם הוא מעל כל הגבול הזה של כל מידה ומידה כפי שהיא במקומה. אפילו מבחינת חוכמה בינה דעת, מקור המידות הוא למעלה אפילו מהמקור שלהם, כי הרי הסדר גם בנפש האדם של התגלות המידות הם באים כתוצאה מהתבוננות השכל. אדם מתבונן בשכלו והשכל מוליד את המידות. המקור העליון, המלך שמתגלה, הוא אפילו מעל המקור, שהוא המקור שיצר אותם. כי מצד המקור יש נתינת מקום שצריך להיות חסד וצריך להיות גבורה, מצד המקור שמעליהם נמחקים בכלל החסד והגבורה, המידות נעלמים. ואזי מה קורה כשהמקור העליון מתגלה? המידות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורן ושורשן. ברגע שהן נכללות בשורש שלהם, במקור שלהם, והיו לאחדים ממש, ובתהילים באורו התברך המאיר להם מבחינת גילוי, אז הם מתבטלים, וברגע שהם מתבטלים ואז הם מתמזגים ומתמתקים הגבורות וחסדים. כמו שאמרנו קודם, שלום אמיתי זה לא יהיה, כי שלום אמיתי פירושו שכל אחד יישאר מה שהוא ב-100%, ובכל אופן הוא יוכל להיות באחדות גמורה עם השני. כאן אנחנו לא מדברים על רמה כזו של שלום, כאן הוא מדבר על רמה יותר נמוכה של שלום, רמה כזו של שלום שמתגלה המקור שמעל הניגודים, וברגע שמתגלה המקור אז הניגודים מאבדים את הישות העצמית שלהם, ואז אין להם שום ברירה או שום בעיה להתמזג, כי אין בכלל ניגודים ביניהם, ואזי מתמזגים. השלום הזה שאנחנו מדברים כרגע זה מצד המלך, שהמלך מתגלה, האור העליון מתגלה, ואז הניגודים נעלמים. כרגע אנחנו מדברים באותיות גבוהות של אורות עליונים שנמצאים בעולמות עליונים. לאחר מכן אדמו"ר הזקן יתרגם את כל זה לנפש האדם. גם בנפש האדם אנחנו צריכים שיהיה לנו את השלום, כי הרי לא מספיק שעושה שלום במרומיו, אנחנו רוצים גם שיעשה שלום עלינו, כן? שהשלום יחדור גם בנו. ואז אנחנו נראה אחר כך, הרי שלום זה כבר שכר. הפסוק אומר, והיה מעשה הצדקה, שלום. אז אחרי שנראה מה זה שלום, נבין איך מגיעים לשלום בעבודת האדם. אבל לפני זה מקדים, קודם כל איך שזה במרומיו, איך שהשלום הזה עובד למעלה, כי בעצם אותו רעיון שנסביר איך שזה עובד מצד למעלה, נוכל להבין איך זה בא לידי ביטוי גם למטה. זה אותו רעיון ממש, רק באותיות יותר מובנות, כפי שנראה אחר כך איך שזה פה למטה. כשמדובר על ההתמזגות של שני ההפכים, ואזי מתמזגים ומתמתקים הגבורות בחסדים על ידי בחינה ממוצעת. איך מתמזגים שניהם? על ידי משהו שהוא ממוצע ביניהם, קו המכריע ומתה כלפי חסד עם מידת הרחמים הנקראת בשם תפארת בדברי חכמי האמת. יש, דיברנו על זה פעם ונחזור עוד פעם בקצרה, כששואלים את חסד מה צריך להיות, חסד יגיד צריך לתת בלי גבול, מגיע להם תן להם, מגיע להם בלי חשבון. שואלים את גבורה מה לעשות, גבורה יגיד לא לתת כלום, לא מגיע להם שום דבר. לכאורה מה הבעיה ביניהם? הם לא מדברים על אותו אחד, זה צועק מגיע לו בלי גבול וזה צועק לא מגיע לו בכלל, כן? אז מה יהיה פה? באה מידת התפארת ואומרת גבורה צודק שלא מגיע לו, חסד צודק שלמרות זאת צריך לתת לו. תפארת לא אומר מה שחסד אומר, תפארת רוצה את אותו תוצאה של חסד. מה התוצאה של החסד? לתת. גם תפארת אומר לתת, אבל חסד אומר לתת למה? כי מגיע. תן. מה יהיה אם פתאום נפתח לחסד את העיניים ויגיד לא מגיע? יגיד לא מגיע? טעיתי, כל מה שאמרתי שצריך לתת כי אמרתי מגיע. ברגע שתוכיח לי שלא מגיע, אז אולי באמת צודק לא לתת. באה מידת התפארת ואומרת למרות שגבורה צודק שלא מגיע, גם חסד צודק שצריך בכל אופן לתת. זה נקרא, זה הלשון שהוא אומר פה, שיש קו המכריע. מה זה נקרא מכריע? הכרעה פירושו שלוקחים את שתי הסברות, משלבים את שתי הסברות, לא אומרים לאחד מהם אתה לא צודק ותשתוק ולך, אומרים לשניהם שניכם צודקים, ולמרות ששניהם צודקים הוא מתה כלפי חסד, אבל השורה התחתונה יהיה מה שחסד רוצה. אבל זה שיהיה מה שחסד רוצה, גם גבורה צודקת, זה לא סותר, היא מידת הרחמים הנקרא בשם תפארת. תפארת זה כמו דבר מפואר, דבר מפואר זה נקרא דבר יפה, כמו בציור על דרך משל, כמו שהוא יגיד את זה מיד בשורה הבאה. בציור איזה ציור הוא ציור יפה, שיש שם מיזוג של צבעים שונים ומנוגדים. ודווקא שהצייר שיודע לשלב את שני הצבעים המנוגדים ולשלב את זה בהרמוניה כל כך יפה, זה עושה את הציור מאוד מאוד יפה. זה נקרא תפארת, זה מפואר. אתה רוצה לראות את הגבורה, אתה רואה, יש פה גבורה. אתה רוצה לראות את החסד, גם הוא נמצא פה, גם חסד יש. הוא יודע לשלב בין שניהם, לקחת את הטענה של הגבורה, לא לדחות אותה, ולקחת את הטענה של החסד וביחד לשלב את הדברים. לפי שהיא כלולה מבית גוונים, בתפארת יש את שני הגוונים, לובן ואודם, לבן ואדום, המרמזים לחסד וגבורה. חסד זה לבן וגבורה זה אדום, כמו שנאמר על פרה אדומה תמימה. יש על זה בחסידות הסברים שהשילוב שם של המים, נטל מים חיים אל כלי אחרי שריפת הפרה, והפרה עצמה היא אדומה, שם יש שם את השילוב של החסד שזה המים והגבורה שזה האדום. על כל פנים צבע אדום זה סמל לגבורה, כמו דם שזה אדום, וחסד זה עניין של מים, של לבן. אז השילוב ביניהם, חסד וגבורה, משתלבים, זה תפארת. ולכן סתם שם הוויה ברוך הוא שבכל התורה מורה על מידת התפארת. ידוע שהשמות הקדושים, כל שם מציין לאחד מהמידות. לדוגמה, שם כל זה חסד, שם אלוקים זה גבורה, שם הוויה בדרך כלל זה תפארת, זה מעל שניהם. זה אומר, לכן סתם שם הוויה ברוך הוא שבכל התורה מורה על מידת התפארת, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. למה? לפי שכאן הוא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא, הערה רבה ביתר שאת משאר מידותיו הקדושות יתברך.